ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף צדי גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף המסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שש שורות מראש צדי גימל עמוד א'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא/מבנה. שם אתם יכולים לראות שציירנו מעוין סכומים שונים של הכתובות של שלוש נשים. אדם נשוי שלוש נשים ומת, שסך הכל של כתובתן עולה יותר מסכום הכסף שהשאיר. איך מחלקו? המשנה, מי שהיה נשוי שלוש נשים ומת, כתובתה של זו מנה. נוסיף פרט שמובא ברשי שכולם נחתמו ביום אחד, אז מבחינת קדימה אין כאן אחת שקודמת לשנייה. אז הכתובה הראשונה הייתה של 100, נגיד 100 זוז, ושל זו 200, ושל זו 300, ואין שם אלא מנה. בעיזבון יש סך הכל 100, חוקים בשווה. אז זה אומר שכל אחת תקבל 33 ושליש זוז. היו שם 200, בעיזבון היו 200 זוז. של מנה נוטלת 50. החשבונות יובהרו בגמרא, אז אנחנו לא נתעכב על זה כעת. רק נציין שהאישה שהייתה לה כתובה של מנה, מבחינת ה-200 זוז, אין לה תביעה על ה-200. יש לה תביעה על 100 מתוך ה-200. אז האישה שמחזיקה בכתובה של מנה, היא מקבלת חלק, יש עוד מתחרות כאן, אז היא מקבלת חלק מהמאה הראשונים. אחרי שהיא קיבלה חלק מאותם 100 הראשונים, אז היא יורדת מהזירה, מהתחרות. של 200 ושל 300, שלושה של זהב. דינר זהב הוא שווה ל-25 דינרים של כסף. אז ה-3 דינר זהב זה בעצם 75 לכל אחת. שוב פעם, החשבונות המדויקים יבואו בהמשך. רק נגיד ששתי הנשים האלו של 200 ושל 300, הן תחלקו ביניהן המאה השניים, וזה אומר 50 לכל אחת, ומהמאה הראשונים, אחרי שבעלת המנה קיבלה את ה-50 שלה, נשארו עוד 50, וזה מתחלק בין שתיהן. זאת אומרת 25 מאותם מאה הראשונים לכל אחת מהנשים שנשארו. אז 25 פלוס 50, 75 לכל אחת משתי הנשים הנוספות האלו. היו שם 300, של מנה נוטלת 50, ושל 200 מנה היא תקבל 100. זה נובע מכך שהיא מקבלת חלק מהמאה הראשונים, ויש לה תביעה גם על המאה השניים, זאת אומרת, 100 דהיינו 200, מתוך ה-300, המאה השניים יש לה תביעה, אז היא תקבל מזה, אז בסופו של יום, הבעלת 200 תקבל 100, ושל 300, 6 של זהב, זה דהיינו 150. שוב פעם, איך הגענו לחשבונות האלו, עוד לא אמרנו כלום. וכן, מסיים המשנה, שלושה שיטילו לכיס, השתתפו באיזושהי עסקה, פיחתו או הותיו, כך הן חולקים. רש"י על המשנה, בדיבור המתחיל, היו שם מתי? אין לבעלת מנה שיעבוד אלא במנה הראשון, המאה הראשונים מתוך המתיים, אבל במנה שני אין שיעבוד לשטרה של מנה, אין לה שום שיעבוד או תביעה על המאה השניים. אנחנו נתקדם לתוך הגמרא, כפי שאמרנו, אם מסתכלים ברש"י בהמשך, אתם תראו שרש"י מאיר שבגמרא פריך לה, גמרא תשאל על זה, או בגמרא מפרש לה, אז אנחנו נתקדם על פי דרכו של רש"י לראות את החשבונות דרך הגמרא. בשוליים, תחת הכותרת מבנה, כתבנו הסברו של הרישא והסיפא. 1. שמואל. 2. רבינה. לפני שנתקדם בהערה כאן, אני רוצה יחד איתכם רק לשים לב על המיקום של המספרים האלו. מספר רומי 1 רואים יחסית קרוב לתחילת הגמרא, ורואים את שמו של שמואל במשולש. מספרי, עוד פעם, מספר רומאי 1, ויהיה לנו בהסברו של שמואל שלבים, א', ואחר כך התייחסות של שמואל לסיפה של המשנה ב'. אחר כך, בערך רבע מסוף העמוד, אתם רואים רבינה במשולש, שמה מספר רומאי 2, וגם אצל רבינה א' וב' התייחסות של רבינה לרשא והסיפה של המשנה. וכך כתבנו בשוליים, המשולש מסביר או מבליט הסברם של שמואל ורבינה על א' הרשא, ב' הסיפה. עכשיו הגמרא. של מנה נוטלת 50, וראינו את זה במשנה, יש לנו גם חץ מצד הגמרא, מחזיר אותנו לקטע שבמשנה שהוזכר, אם היו 200 בעיזבון, כתוב של מנה נוטלת 50, ועל זה הגמרא שואלת מעלה כתמיהה. של מנה נוטלת 50, תלתין ותלתה ותלתה הוא דאיתלה. על אותם 100 ראשונים מתוך 200, שלושת הנשים מתחרות. אז אם שלושת נשים מתחרות על מנה, כמה אמור להגיע לכל אחת ואחת? 33 שליש. מה זה 50? אמר שמואל, בכותבת בעלת 200 לבעלת מנה, מה הסיבה שבעלת מנה מקבלת כל כך הרבה, את ה-50 ולא רק 33 ושליש? כי בעלת 200 כותבת לבעלת מנה הדברים הבאים: דין ודברים אין לי אימך במנה, אני מסלקת את עצמי כלפייך בעניין המנה. אז מה זאת אומרת? שכמה נשים מתחרות על המנה הראשון, המאה הראשונים, בעלת 100 ובעלת 300. אז אם כן, זה שתי נשים המתחרות על המאה הראשונים, אז בעלת המאה מקבלת 50. שואלת הגמרא, אי הכי, אם בעלת ה-200 סילקה את עצמה ממאה הראשונים, אימה סיפה. שוב פעם, זה עניין, הדוגמה של היו שם 200, ומה ההמשך של המשנה, וגם פה יש חיצים מצל הגמרא שמחזיר אותנו למשנה. מה כתוב? של 200 ושל 300, 3-3 של זהב. שתי אנשים האלו תקבלנה 75 מתוך ה-200 שהיו בעיזבון. הבעלת 200 ובעל 300, כל אחת מקבלת 75. עכשיו, לפי מה שאמרנו, שבעלת ה-200 סילקה את עצמה, תימה לה, למה שבעלת ה-300 אינה אומרת לבעלת ה-200, הסלקית נפשך מינה, הסתלקת מהמאה הראשונים, ואין לך חלק ממאה הראשונים. וזה בניגוד למה שכתוב במשנה. הציטוט שציטטנו לפני שתי שורות, של ה-200-300 מקבלות כל אחד 75, זה תודות לכך, או עקב כך, שבעלת 200 ובעלת 300 חילקו ביניהן את ה-50 השניים של המאה הראשונים. אז אם מחלקים 50 בין שתי נשים, זה 25 לכל אחד, ועוד ה-200 הנוספים חילקו 50 לכל אחד, זה הביא אותנו ל-75. אבל כל זה בגלל שהבעלת 200 התחרה עם בעלת 300 על חלק מהמאה הראשונים, אבל אמרנו שהבעלת 200 סילקה את עצמה מהמאה הראשונים. הגמרא עונה, משום דאמרה לה, בעלת ה-200 אומרת לבעלת ה-300 את הדבר הבא, וזה מאוד יופיע כאן בגמרא מאוד בקיצור, אבל רש"י יסביר מה היא אומרת. מדין ודברים הוא דסליקי נפשי. עכשיו רש"י, אנחנו מתכוונים לרש"י שתי שורות מתחת לגמרא, מדין ודברים סליקת נפשי, לא נתתי חלקי במתנה. היה לי חלק במאה הראשונים, אני לא נתתי את חלקי במתנה. ומה שגבתה הבעלת מאה, מה שהיא גבתה, לא בשליחותי גבתה, שתאמר לי, היא לא גבתה את אותם 50 שהיא גבתה, זה לא היה בשליחות שלי שתגיד את בעלת ה-300 אליי עכשיו נטלה זו חלקך, זה לא ככה. אני סילקתי עצמי מלריב אימה ומלמעט חלקה במנה. אני בעלת ה-200 סילקתי את עצמי מלריב עם בעלת המאה, ובכך להיות נוכחת למעט החלק שלה, של הבעלת מאה במאה הראשונים, וגבר ידע לגבות חצי המנה בשיבוד שטרה. היא התגברה ויכלה וגבתה חצי מהמאה הראשונים. עכשיו אומרת בעלת ה-200, אני באה לחלוק עמך בנותר. זאת אומרת, יש 50 נותרים, אני באתי לריב איתך או להתחרות איתך על ה-50 הנותרים, שלא סילקתי עצמי מלריב עמך. אני לא סילקתי את עצמי, אני בעלת ה-200, מלריב עמך בעלת ה-300, ושיבודי ושיבודך שווים על מה? על ה-50 הנוספים של אותו 100 הראשונים. אז עוד פעם, כאילו לחזור על עיקר הדברים, אם אנחנו הרמנו גבה איך בעלת ה-200 מקבלת שום דבר, מהמאה הראשונים, התשובה לכך שהבעלת המאתיים לא סילקה את עצמה לגמרי מהמאה הראשונים, כפי שרשי פירט. אז אנחנו, מה הצלחנו פה לעשות? מה? אז הצלחנו להבין, לפי שמואל, איך המרישה, המקרה של היו שם 200, איך זה התחלק כמו שמוזכר במשנה, שבעלת המאה מקבל 50, ובעלת 200 ו-300, כל אחד 75. עכשיו אנחנו מתקדמים בגמרא, היו שם 300 וכולי, וראינו את החלוקה שוב פעם במשנה, אפשר להסתכל, יש לנו גם כוכבית בצד, אפשר לחבר את זה לכוכבית ליד למעלה בתוך המשנה, שם ראינו את החלוקה, ועל זה אנחנו שואלים של 200 מנה. במקרה ההוא של היו שם 300, בעלת ה-200 מקבלת 100. זה מה שכתוב למעלה. אבל אנחנו העמדנו מקודם שבעלת ה-200 סילקה את עצמה. אז איך היא מקבלת עכשיו 100? 75 הוא דעית לה. ואיך זה? שוב פעם. מהמאה הראשונים 25, וממאה השנייה יש לה 50. מבחינת מאה השלישים אין לבעלת ה-200 שיבוד עליהם. אז איך במשנה מוזכר שבעלת ה-200 מקבלת 100 במקום 75? הגמרא עונה, אמר שמואל וכותבת בעלת 300 לבעלת 200 ולבעלת מנה, דין ודברים אין לי עמכם במנה. אני רוצה רק להעיר שבניגוד למה שהוזכר דיאל בעניין הסילוק, הסילוק של הבעלת 300 כאן היא לגמרי. אז מה זה נותן לנו? לגבי המאה הראשונים והמאה השניים, יש רק שתי נשים בתמונה. וזה רק על המאה הראשונים אפשר לומר. אז לגבי המאה הראשונים, ואנחנו נשים לב על מה שכתוב גם כן במשנה, המאה הראשונים, שתי נשים התחרו, בעלת מנה מקבלת 50 ובעלת 200. 50. לגבי המאה השניים, בעלת המנה לא שייכת להם, אין לה שיבוד על מאה השניים, והמאה השניים, בעלת 300, סילקה את עצמה. אז זה מעניק לבעלת 200 מאה. לשם דיוק, אותה בעלת 300 היא סילקה את עצמה לגמרי מהמנה. כך היא אמרה, כך כתוב בגמרא. אני חוזר על מה שכתוב בגמרא, דין ודברים אין לי עמכם במנה. עכשיו לגבי המאה השניים, היא לא סילקה את עצמה. אז בעלת ה-200 מקבלת 50, ובעלת ה-350. עכשיו בעלת ה-200 בינתיים, 50 מהמאה הראשונים ו-50 מהמאה השניים, סך הכל 100, זה מה שכתוב במשנה. לגבי ה-300 המנה השלישי, זה שייך רק לבעלת ה-300, אז ממילא יש לה בסך הכל 150, כמו שמוזכר במשנה. אנחנו חוזרים לגמרא. רב יעקב מנהר פקוד משמי דרבינה אמר. עכשיו תשימו לב, מספר רומאי 2, גישה חדשה להבנת הרשע והסיפה של המשנה. רשע, אומר רבינה, בשתי תפיסות, וסיפה בשתי תפיסות. הדברים האלו יוסברו כאן בהמשך הגמרא. רישה בשתי תפיסות. הרישה, הכוונה לקטע של המשנה שהיו שם 200. בעיזבון היו 200. דנפלו 75 בחד זמנה ו-125 בחד זמנה. 75 פלוס 125 זה סך הכל 200. אנחנו נחזור על החשבונות עוד מעט. סיפה בשתי תפיסות, דנפלו 75 בחד זמנה ו-225 בחד זמנה. אז 75 פלוס 225 סך הכל 300. מה זה נותן לנו? אז אנחנו נלמד את החשבון דרך רש"י. רש"י בדיבור מתחיל, רבינה אמר לא תוקמה בכותבת, בשונה לשמואל. אין כאן אחת מהאנשים שכותבת שהיא מסתלקת מהזירה, אלא בשתי תפיסות שתפסו מטלטלין לכתובתן ולא נמצאו להן 200 בפעם אחת אלא בשתי פעמים. תנפלו להן 75 בחד זמנה ובאו לדון עליהם. שלושת אנשים באו להתחרות על 75, אמרו לנו חוקות בשווה, שרי שיעבוד שלושתן על מנה. אז על כל אחת הנשים על לגבי השבעים והחמישה הראשונים יש להם שיעבוד. אז מה עושים? מחכים את 75 בין שלושת הנשים, 25 לכל אחת. ומאה ועשרים וחמישה בחד זמנה, בעלת מנה כבר גבתה 25 ובאת לריב על 75, כי סך הכל היא לא יכולה לקבל יותר מ-100. כבר 25 בכיס, אז היא סך הכל על ה-100, 25 שנפלו שתפסו בחד הזמנה, יש לה מתוכם אפשרות להתחרות על 75. אבל היא לא לבד, יש עוד שתי נשים. היא לקח 75 משועדים לכולנה וחולקין אותה בין שלושתן. הרי ביד כל אחת בשלב הזה 50. ורק נוסיף שבשלב הזה הבעלת 100 יורדת מהתחרות. היא קיבלה את המקסימום שהיא יכולה לקבל בנסיבות האלו. והמותר, אם הורדנו כעת 75 מתוך 125, המותר שזה 50, אין לבעלת מנה חלק בו. היינו תקמר שמתיים וששלוש מאות שלושה שלושה של זהב, כי עד עכשיו כל אחד קיבלה 50, ולגבי ה-50 היתרה בסוף זה יתחלק בין שתי נשים, והיינו 25 לכל אחד, ובסך הכל לשתיים האחרונות 75. ממשיך רש"י, סיפה בשתי תפיסות וכולי, ו-225 בחד זמנה. 75 מניו יד כולן שווים בה. אנחנו דיברנו על זה מקודם, אותו דבר כאן. אז לגבי ה 75 שנפלו בפעם הראשונה מתחלקות בין שלושתה, 25 לכל אחד. ובעלת 200 שלא גבתה בתפיסה ראשונה אלא 25, באה לריב על שנייה, על התפיסה השנייה מתוך 225 בסך הכל עד 175. ופלגי מתוך ה-175 מתחלקות 75 בין שלושתן, כי כבר קיבלו כל אחת 25, הבעלת המאה זכאית עד מאה, אז זה עוד 75 להתחרות עליהם, אז היא, וזה מתחלק בין שלושתם, ונמצא בשלב הזה ביד כל אחת 50 ומאה מתוך המאה 75 שהזכרנו עכשיו, המאה הנוספים אחרי שהורדנו 75 ומאה בין בעלת 200 ובעלת 300, וחצי מאה שנשאר כולה לבעלת 300 נמצאת. אז מה יוצא בסך הכל? של מנה נותן ל-50, ושל 200 מנה, ושל 300 150, שהן שישה דינרי זהב. אנחנו חוזרים לגמרא, ארבע שורות מסוף העמוד. תניא, זו שהמשנה שלנו שהשבטה חלוקת הכתובות לשלושה שהטילו לכיס. מה זה שלושה שהטילו לכיס? שלושה אנשים, אחד שם לעסקה 100, השני הוא השקיע בעסקה 200, והשלישי 300. ובמשנה אמרנו שהדוגמה הזאת, או המקרה הזה של הטילו בכיס, שלושה שהטילו לכיס, הוא כמו החלוקה שהזכרנו בעניין הכתובות. ורשי על המשנה, בסוף המשנה דיבור מתחיל, כך הם חוקים, כל אחד ואחד נוטל בשכר והפסד לפי מאותיו. אז אם יש רווח, לפי התנה של המשנה, אם יש רווח, בעלת ה-300 תקבל יותר ברווח מבעלת המאה, הרי היא השקיעה פי 3 בעסקה, אז היא תקבל פי 3 ברווח וכן בהפסד. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא, שבו אנחנו רואים ברייתא, תניא, זו משנת רבי נתן. כל מה שהסברנו עד עכשיו, שיש להשוות את חלוקת הכתובות לשלושה שטילו, כי זה דעתו של רבי נתן. רבי אומר, אין אני רואה דבריו של רבי נתן באילו, אלא חוקות בשווה. בראשי, שלוש שורות מסוף העמוד, אין אני רואה את דבריו של רבי נתן באלו, שאין זה המקרה של הכתובות דומה לשלושה שהטילו לכיס. תהתם שבח מאות שהשביחו מאותיהן שקלי. אם אחד השקיע 100 לעסקה ואחד 300 בעסקה ונוצר רווח, אז הבעלת 300 נוטלת פי 3 ברווח מבעלת המאה, כי המאות שהם השקיעו אלו שהשביחו. הלקח כל אחד איתו לפי מאותיו. אבל האחר, בעניין הכתובות, יש בפנינו שלוש נשים מבעל אחד. הבעל כתב לאחת כתובה של 100, השנייה בעלת ה-200 כתב כתובה של 200, וכן ה-300. אז מסביר רשי, אבל הכה טעמה משום שיבוד ההוא. זה שיש איזבון ובאות הנשים לגבות הכתובה, הן באות מכוח שיעבוד שיש לכל אחת על הנכסים, וכל נכסיו אחרים בכתובתה. הלכך, שלוש המנים, אם מדובר באיזבון של 300, ה-300 אלו משועבדים לבעלת מנה כשאר חברותיה. אין הבדל לגבי השיעבוד שקיים לעניין כל אחת מהאנשים האלו. אז אומר רשי עוד פעם, הלכך, אני קורא עוד המילים עוד פעם, שלוש המנים המשובדים לבעלת מנה כשח עבותיה עד שתדווה כל כתובתה, לפי כך חוקות בשווה. מאחר שכאן יש שלוש נשים עומדות ויש 300 בעיזבון, אז כל אחת מקבלת חלק שווה עם חברתה. אנחנו חוזרים לגמרא. וכן שלושה שתילו, כך ראינו במשנה, אמר שמואל, שניים שתילו לכיס. שניים שהשתתפו יחד לשם איזושהי עסקה, שני אנשים, זה מנה וזה 200, אחד שם 100 ואחד שם 200. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', השכר לאמצע. מה זה אומר? חוקים בשווה. כעת רואים קטע בסוגריים בשוליים אצל הכוכבית, כתבנו סוגריים לשם דילוג. אחרי הסוגריים הגמרא מקשה ממשנתנו על דין של שמואל. שמואל שמר שהשכר לאמצע, רואים אחרת במשנה. בתוך הסוגריים יופיעו שתי דעות על מה דיבר שמואל, כלומר על איזו סוג השקעה, שלמרות שהשקיעו סכומים שונים, חולקים הרווח לאמצע. אז אנחנו נפעול לפי ההצעה שלנו. אחרי הסוגיים, מה אתם רואים? תנן. וכן שלושה שתילו לכיס, פיחתו או הותירו, כך הם חוקים, כמו שראינו אצל הכתובות. מה אליו? פיחתו, פיחתו ממש, כלומר הפסד. הותירו, הותירו ממש, כלומר רווח. ומה כתוב? שחוקים לפי המאות, וזה לא כמו שמואל שמר השכר לאמצע, כלומר חוקים בשווה, למרות השוני, האי שוויוניות בהטלת המאות לכיס. אחר כך רואים רב נחמן נותן לנו תשובה והסבר למשנה, מה זה הותירו ומה זה פיחתו, אבל נמתין. בתוך הסוגריים אתם רואים מעוינים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שתי דעות על איזה סוג השקעה אמר שמואל את דבריו. דחוקין השכר לאמצע. הגמרא, שורה ראשונה, אמר רבא, מסתברא מילתי דשמואל בשור לחרישה ועומד לחרישה, כלומר אנשים השקיעו שור לשם חרישה והוא באמת חורש. ורשי מסביר בשורה ראשונה, שור לחרישה שלקחו בהן שור לחרוש וחורשים בו, ואין חלקו של זה מועיל בלא חלקו של זה כלום. יש אחד שהשקיע 100 שקל לקניית השור, והשני 200 שקל. אי אפשר, אין שור ב-200 שקל, אין שור ב-100 שקל, אבל ב-300 שקל יש שור. אז החלק של זה אינו מועיל בלא החלק של השני. הלכך חוקין בשווה. אבל שור לחרישה השפיח בבשר ושחטוהו, זה המשך דברי רבא. נמשיך בגמרא שורה שלישית, אבל בשור לחרישה ועומד לטביחה, זה נוטה לפי מאותיו, וזה נוטה לפי מאותיו. שוב פעם רשי, זה נוטה לפי מאותיו, שהרי מתחלק לעבריו, אחרי ששוחטים את השור, זה נתח, השור מתחלק לנתחים, ומי שהשקיע יותר כסף יקבל יותר נתחים. זה שונה משור שרחשו לשם חרישה וההכנסות שלו במין החרישה. רשי פה מוסיף, נותן לנו חידוש. זה נוטה לפי מאותיו, כותב רשי, שרי מתחלק לבריו, והדנקת ראשית מכאן לחרישה. הדוגמה הזאת היא שקנו בהתחלה את השור לשם חרישה. למה זה חיוני? למה זה חשוב לדעת? Ashminan, the Melamed, the Afagav, the Meikara, Adaita, the Lemiflig, Bishave, Nahut, the Shutafut, Lamotche, they are Lishoni, Haya, Shem Yahalok, Shave Bishave, Hashta, the Shipeach, the Shibeach Babasar, Bishachtu, Bumitchalek, Leverav, he told Ish the Fimautav. אנחנו חוזרים לגמרא, עכשיו לדעה השנייה. ורב המנון אמר, אפילו שור לחרישה ועומד לטביחה, השכר לאמצע. מטבעי, שניים שטילו לכיס, זה מנה וזה 200, השכר לאמצע. מה אליו בשור לחרישה ועומד לטביחה, וטיופת דרבה, זה נגד רבה. כי במקרה כזה, ש... זה עומד לתביחה, רב אמר זה לפי מהותיו, וכאן אנחנו רואים לאמצע. לא, בשור לחרישה ועומד לחרישה, זה המקרה שאומרים שהשכר לאמצע. קושיה, תשימו לב, קושיה ארוכה. אבל לפי הקביעה הזאת, מה ניתן לדייק? שור לחרישה ועומד לתביחה, מאי? לפי רבה, אז מה אמור להיות? זה נוטה לפי מעותיו וזה נוטה לפי מעותיו. כל אחד לפי ההשקעה שלו. אז אם זה, אם כך הם הדברים, הדתני סיפה, עד שהסיפה, שבאמת מביאה דוגמה של זה נוטה לפי מעותיו, אבל לא הדוגמה הזאת, אז מה כתוב בסיפה? לקח זה בשלו, וזה בשלו, ונתערבו. אחד קנה שברים בריאים ב-200, והשני כחושים ב-100, והם התערבבו. זה נוטה לפי מעותיו, וזה נוטה לפי מעותיו. רש"י כותב, זה נוטה לפי מעותיו, דשור כחוש, אין עבודתו דומה לשל בריא. אז אם... אם רבה צודק בהבנת הדברים, לפלוג וליטני בדידי. למה? כדי לראות מצב שזה נוטה לפי מעותיו וזה נוטה לפי מעותיו, צריכים להגיע לדוגמה הזאת של קניית שברים ברבים. למה שלא יופיע הדוגמה הזאת, או המקרה שזה לפי מעותיו, בלקחו שור אחד? וככה היה צריך להיות. באמת דברים אומרים, מתי אומרים שהשכר לאמצע? בשור לחרישה ועומד לחרישה, אבל בשור לחרישה ועומד לתביחה, זה נוטה לפי מעותיו, זה נוטה לפי מעותיו. וזה לא כתוב כך. אז עדיין הקושי על רבה. הגמרא עונה, הכי נמי כמר, וקוראים את המקור עוד פעם, במה דבר אומרים שהשכר לאמצע? בשור לחרישה ועומד לחרישה, אבל בשור לחרישה ועומד לתביחה, נעשה כמי שלקח זה בשלו וזה בשלו ונתערבו. ומה התוצאה? זה נוטה לפי מעותיו וזה נוטה לפי מעותיו. תנן, וכן שלושה שטילו לכיס, פיחתו או אותירו, כך הם חוקים. נשים לב שהציטוט הוא ממשנתנו, והוא מתייחס לשותפים שהטילו לכיס. בסוף עמוד הקודם ראינו שמואל אומר שניים שטילו לכיס, והוא שמואל אמר השכר לאמצע. וכאן כתוב שכך הם חוקים, מה אליו, אומר הגמרא, פיחתו, פיחתו ממש, הותירו, הותירו ממש, הכוונה, כמו שהסברנו מקודם, שמדובר במקרה של או הפסד בהשקעה שלהם, או רווח בהשקעה שלהם, ואיך מחלקים את הכספים. לפי מעותיו, וזה לא כמו ששמואל שמע השכר לאמצע. הגמרא עונה, אמר רב נחמן אמר רבא ברבוע, לא הותירו זוזי חדתי, פיחתו אסתירה דצוניתה. חייבים לעבור על רש"י כדי להבין מה נאמר כאן. זוזי חדתי, אומר רש"י, שמטילים זוזים ישנים ונתנו ונעשו בהן עד שנעשו חדשים. היה להם מסחר, התחילו עם זוזים ישנים, ועם הזמן המטבעות התחלפו בדרך המסע, המסחר, המסע ומתן, עד שנעשו חדשים ויוצאים הם בהוצאה, הם יותר מבוקשים. ילקח חוקים לפי המאות, וכל אחד מה ידיע שקיל. התחילו, אחד שם 100 שקלים, השני 200 שקלים, וכל השקלים האלו היו ישנים, וכעבור זמן מה מצאו 300 שקלים, אבל כולם חדשים. ואם בשלב הזה רוצים לחלק, אז פשוט זה שהשקיע 100 שקלים שאז היו ישנים, עכשיו נהפכו להיות כפי שהתחלף עם דרך המסחר, הם חדשים, יקבל 100 שקלים חדשים, והשני שהשקיע 200 יקבל 200. אבל אם הותירו יותר על החשבון, כאן מדובר ברווח ממש, השכר לאמצע, כמו שאמר שמואל, אסתירי דצוניתא, ממשיך רש"י, שנפסלה המטבע ואין יוצאת בהוצאה. אז מה זה שווה? מה זה, זה שווה משהו? ומי שיש לו מכה בפיסת רגלו מתחת, כושר מהם שם את המטבע האלו, מדביק בתחתית רגלו, דמליה לחלודה דידו וצורתה דידו. גם החלודה שקורה כשמדביקים את הכסף, את המטבע שם, וגם הצורה, מועילים, כדי אמרים למסכת שבת, יוצאים בסלע של הצינית. ומפורש מהי צינית? בת ערה. כיוון ישנו בעין, מאחר שהמטבע בכל זאת בעין, נוטל כל אחד כחשבון שעתיד. אבל אם פיחתו 150 זוז, זה מפסיד מחצה, וזה מחצה שהשכר והפסד לאמצע. אנחנו חוזרים כעת למשנה חדשה. מי שהיה נשוי 4 נשים ומת, הראשון קודמת לשנייה בגביית הטובה. הראשונה שהתחתנה יש לה זכות קדימה לקבל את כתובתה, ושנייה לשלישית, ושלישית לרביעית. וראשונה, כשהיא באה לגבות כתובתה, נשבעת לשנייה. אנחנו נסתכל ברש"י. הראשונה נשבעת לשנייה, אם שנייה טוענת, הואי ואת באת ליטור תחילה, השבעי לי שלא גבית משל בעלי כלום. דלמה, לא משתער לי נכסים כשיהיו כתובתי. ואף שלישית אמר כן לשנייה, וביעית לשלישית. אבל הרביעית, זאת אומרת האישה האחרונה, נפרעת שלא בשבועה, כגון שהיתומים גדולים. וכסבר היתנה, התנה קמה, כי אמרו רבנן, הבא להיפרע מנכסי יתומים, לא ייפרע אלא בשבועה, ליתומים קטנים אמרו, ולא בגדולים. לכן הרביעית, לפי התנה קמה, אינה נשבעת, היא גובה כתובתה בלי להישבע ליתומים, כי מדובר ביתומים גדולים. אנחנו חוזרים למשנה. בן ננס אומר, וכי מפני שהיא אחרונה נזכרת, כלומר יכולה לגבות בלי המטלה או הנטל הזה של שבועה, אף היא לא תפרע אלא בשבועה. רש"י מציין שההסביר לעמדה למחלוקת הזאת יופיע בגמרא. היו יוצאות, אומר המשנה, היו יוצאות כולן ביום אחד הכתובות של נשים, ארבעת הנשים האלו, כל הקודמת לחברתה, אפילו שעה אחת זכתה, אם נצא מהנחה שכתבו השעה שבו נכתב הכתובה, אז זאת שכתובתה היא שעה מוקדמת יותר, היא זוכה לגבות קודם. וכך היו כותבים בירושלים שעות, היו כולן יוצאות בשעה אחת ואין שם אלא מנה, חוקות בשווה. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבדל, אתם רואים שציינו צורה שאנחנו מכנים הרגש, וזה במבליט הסברים במחלוקת חכמים ובין אנס בעניין הצורך לרביעית להישבע לנשים שלפניה בעת גביית כתובתה. הגמרא במאי כמפליגי, כלומר תנא קמא הוא בן ננס לגבי האישה הרביעית. אמר שמואל, ואנחנו ממשיכים לדף צדי דלת, כגון שנמצאת אחת בהן שדה שאינה שלו, אחת משלושת השדות שגבו שלושת הנשים הראשונות, ונמצאת שהיא לא יכולה להחזיק את השדה כתשלום כתובתה, ובבעל חוב מאוחר שקדם וגבה כמפלגי. איך נתייחס לבעל חוב מאוחר? כאן האישה הרביעית שהיא האחרונה בתור, והיא גבתה שדה בזמן שאחת הקודמות אמורה להפסיד מה שהיא גבתה. האם אומרים שהרביעית צריכה להיפרד לטובת הקודמת שהפסידה כעת השדה שלה, או לא? היא אמנם הייתה ברחוב מאוחר, אבל היא קדמה וגבתה מה שגבתה גבתה. האם אומרים כך? אבל זה נקודת המחלוקת. תנא קמא סבר, מה שגבה לא גבה. הגבייה של הרביעית בנסיבות כאלו לא יישאר, כלומר היא תצטרך להיפרד ממה שהיא גבתה, לכן איננה צריכה להישבע. אבל השבועה שהזכרנו מקודם פונה לאחרת ואומר להישבע שהיא לא גבתה. ובן ננס סבר, מה שגבה גבה. הרביעית הזאת היא תחזיק בשדה למרות שמי שקדם לה עומדת להפסיד, ולכן הקודמת שעומדת להפסיד יכולה להשביע את המאוחרת הרביעית הזאת, שתשמעי, אני רוצה שתשבי שלא קיבלת כתובתך כבר, כי אם קיבלת כתובתך כבר, אז אין כאן ניצחון או גבייה או רווח פעמיים. עכשיו אנחנו נסתכל ברש"י. בדיבור המתחיל ובן ננס סבר, מה שגבה גבה, ואין השלישית חוזרת עליה, על הרביעית, לפיכך יכולה, לכן השלישית יכולה להשביע את הרביעית. רב נחמן, הנה גישה שנייה להסביר את המחלוקת, תנא קמא ורב בן אנס. רב נחמן אמר, רבא בר אבוה, דכולי עלמא, מה שגבה לא גבה. היא צריכה רביעית במקרה כזה שנמצא אחת שאינו שלו, היא צריכה, הרביעית צריכה להיפרד לטובת הקודמת. אז השאלה, אם כן, אם אתה אומר כך שלכולי עלמא מה שגבה לא גבה, למה לפי בן אנס הרביעית נשבעת? והכה בחיישינן שמה תחשיף כמפליגי. איך יהיה אם הרביעית פתורה, איננה צריכה לשווה? אנחנו נסתכל בראשי, דכולי עלמא מה שגבה לא גבה, ושבועת בן ננס תאמה מהי? דקצבר חיישינן שמה תחשיף הרביעית הזאת את השדה שהיא גובה. תחשיף כלומר שהיא תיתן לשדה להיפסד. תחשיף כמו להתרטב. זה תופעה או תוצאה מכך שאדם מנצל את השדה עד תום ולא מטפח אותו, כאילו מין מחירת חיסול בראש בן אדם. ולמה זה, איך זה קורה? דכי חזיה, כשהרבית הזאת רואה דלא משבעין לה, ידע, זה מדליק אצלה נורה אדומה, דהדרה שלישית אילואה, כשיתלו מה שבידה, שהיא עומדת להפסיד, שהיא הרביעית עומדת להפסיד כשיתגלה, או אם יתגלה שאחת מהקודמות, נגיד השלישית, קיבלה שדה שינה של בעלה שאינו שלו, והיא השלישית תחזור לגבות מהרביעית, וכל זה עובר בראש של הרביעית, ולא חיישה הרביעית להשבוכי לערה, היא לא תטפל בשדה, היא לא תטפח את השדה, אלא שם תביא אחלה, כמו שאמרנו מקודם, שהיא תנצל את השדה מה שיש יש, וזהו, היא לא תטפח אותו, כי היא אומרת, אני אמורה להפסיד את השדה. עכשיו, וכל זה בגלל שרואים שלא משביעים אותה. כל השאר נשבעו לבא אחריהם, והיא הרביעית אינה נשבעת. ותנא קמא לא חייש לשמה תחשיף. גישה נוספת, גישה שלישית, אביי אמר, דאביי קשישה איקה ביניו, דתני אביי קשישה. בוא נוסיף עוד נקודה, לא מדובר בנמצא שאינה שלו, לא, משהו אחר. מה מלמד אביי הקשישה במקור שהוא מביא? יתומים שאמרו, הכלל, הזכרנו את זה מקודם, שהבא להיפרע מנכסי יתומים צריך להישבה. אז מי הם היתומים? יתומים שאמרו גדולים, ואין צריך לומר קטנים, או, ועוד פשוט שאם מדובר בגביעה מיתומים קטנים, חייבים להישבה כדי לגבות מהם. תנא קמא שאמר אינה נשבעת, לית ליה דאביי קשישא, ואנחנו מדברים במקרה שהכתובות האלו ישולמו על ידי יתומים גדולים. התנא קמא סובר, התנא קמא שאמר שהרביעית אינה נשבעת, כי הוא לא מקבל את דברי אביי קשישא. לפי התנא קמא, רק כשבאים לגבות מיתומים קטנים נשבעים. ובן ננס שאומר שהרביעית נשבעת, יתלי דאביי קשישא, הוא סובר כמו אביי קשישא, שגם אם מדובר ביתומים גדולים, כדי לגבות מהם צריכים נשבע. אנחנו נסתכל ברש"י. דבי קשיש היקה ביניו, והיתומים באים להשביעה, כלומר לרביעית. אני רוצה להוסיף ששלושת הנשים הראשונות נשבו זו לזו, מה שאין כן הרביעית, תשבועתה תהיה מול היתומים שהם גדולים. ממשיך רש"י ואומר, היתומים באים להשביעה, ולא בנמצא שדה שאינו שלו. מייריס, לא מדובר על המקרה הזה. עד כאן שיעורנו להיום.